שאל הרב אהרון גמליאל, בנו של ידידנו הרב הגאון הרב איתן גמליאל, רבה של יהדות תימן באלעד, שאלה מאוד מושכלת: האם מותר לחבות להבת גז בשבת? שימו לב, הוא אפילו לא מדבר על יום טוב אלא על שבת. האם מותר לחבות להבת גז בשבת? שהרי לכאורה ניתוק זרימת הגז ללהבה דומה, ושימו לב לדימוי שהוא מדמה, דימוי מעניין מאוד, לרובוט שמתיז נסורת לתוך להבה. ואדם שחוצץ בין הנסורת ללהבה לכאורה אינו נחשב למחבא. ונסביר את הדברים. דהיינו, אין מדובר שאתה לוקח מים ושופך על הלהבת גז ומחבא, אלא שאתה מסובב את הכפתור, חוסם את זרימת הגז אל הלהבה, וכך הלהבה נכבאת. שואל הרב אהרון ואומר, אם ככה, זה דומה למדורה, ללהבה, שיש ממולה רובוט שמתיז כל הזמן באופן אוטומטי כסמים לתוך הלהבה, וכך הלהבה ממשיכה לבעור בגלל הכסמים אשר נתזים מאותו רובוט. ויבוא אדם ויחצוץ בדרך יחצוץ בין הכסמים ובין הלהבה. האם זה נקרא מחבא? לכאורה לא. ואם כן, כשאדם חוצץ בין זרימת הגז ובין הלהבה, זה כמו חציצה בין הקסמים שנתזים אל הלהבה, או כמו שבחציצת הקסמים ללהבה לכאורה אין זה גדר של מחבא, אם כן, גם בחציצה בין זרימת הגז ללהבה, גם היא אינה נחשבת בגדר של כיבוי. ובכן, נקדים ונאמר, קודם כל, הדבר הזה אסור. ב', ויכוח נטוש היה מאוד בין הרב אלדנברג זכר צדיק לברכה ובין הרב פרידמן זכר צדיק לברכה, רבה של שיקון ה' בעל נצר מטעי. שנצר מטעי, דהיינו רב צבי פרידמן זכר לברכה, רבה של שיקון ה', אכן רצה להתיר את כיבוי הגז בטענה שאתה מונע את זרימת הגז אל תוך הלהבה ומותר. והרב ולדנברג, שהתלמיד חכמים גדול מגדולי מורי ההוראה ונינוח, יצא מגדרו, התקיף מאוד את הרב פרידמן בגין ההיתר הזה, בטענה שההיתר הזה כל כך לא מבוסס וכאילו על בסיס של סברות נפסקת ההלכה, ופסק לחומרה באיסור גמור שאסור לחבות את הגז. וכך פוסק הרב יוסף, וכך אנחנו פוסקים, והוא אומר שהוא עשה מעשה, וזה מעניין מאוד. הוא אומר, עשיתי ניסיון שלקחתי להבת גז והלכתי לסגור את הברז של המחל שהוא במרחק של 6 מטר מהלהבה, ובמיידי תוך שניות נכבטה הלהבה. זה לא לקח הרבה זמן, אלא תוך שניות נכבטה הלהבה. ולכן הוא בדעה שזה גדר של כיבוי, ממש איסור מוחלט, ולכל היותר זה אולי גרם כיבוי בגופו של הדבר הדולק, שלא התירו מי שהתירו רק מקרה של הפסד מרובה, אבל לא שיתירו במקרה כזה. אבל כאמור, עמדתו נחרצת שאסור. הרב עובדיה יוסף כך גם פוסק, כך גם מורי פוסק, כך אנו פוסקים. כשלדעתו, הדימוי היותר מתאים לעניין הגז הוא גמרא מסכת ביצה. הגמרא מסכת ביצה אומרת, המסתפק מן השמן חייב. כלומר, מעניין מאוד, אם יש לי קערה ובתוכה יש שמן ויש פתילה דולקת, נאמר במסכת ביצה דף כף בית עמוד א', המסתפק ממנו מהשמן שבתוך הקערה חייב משום מחבה, חייב איסור דאורייתא, וחייב לא איסור דרבנן. באמת וכאן נפסקה ההלכה על זה הרמב"ם בשולחן ערוך. ובאמת שדבר כזה הוא מדהים, מה פתאום מסתפק חייב? וזה גרם לתוספות להתמודד עם השאלה הקשה הזו. בדיבור המתחיל והמסתפק מנו חייב משום חבא, אמרו התוספות, אינו רצה לומר מפני שממהר כיבוי, זה לא הרי אלא גרם כיבוי, וגרם כיבוי ביום טוב שרה, אף על פי שמהר כיבויה, ובשבת נמה אינו חייב, אלא היינו טעמה. לפני שנגיד אלא היינו טעמה, אומרים התוספות תמה, איך הגמרא אומרת שהמסתפק שמן מהקערה שיש בה פתילה דולקת שהוא בגדר חייב איסור דאורייתא? מה פתאום? לכל היותר הוא גורם לכיבוי יותר מהיר, וגרמה גרם כיבוי אסור אבל לא חייב, לא חייב. באמת במאמר מוסגר יש לומר שרבנו אומר גרם כיבוי מותר, אבל מור יוכיח במקום שאצל רבנו היו שתי מהדורות. מהדורה קמה שרבנו כתב במפורש שגרם כיבוי אסור, ומהדורה יותר מאוחרת שרבנו שינה את דעתו, חזר בו ואמר גרם כיבוי מותר. אז בוודאי ובוודאי שלפי רבנו הקושיה של התוספות פי כמה יותר קשה. אם אתה אומר גרם כיבוי מותר, איך זה שבמסתפק שמן מן הקערה אתה פוסק שחייב, לא סתם אסור אלא חייב? כיצד אתה עושה דבר כזה? אומרים התוספות, אלא היינו טעמה, הועיל באותה שעה שהוא מסתפק ממנה מחבק קצת ומחסה ומחה אורו, זה לא יכול לאנהורי כולי היה, כי איך השמן מועט בנר. כלומר, אומרים את הסוד, חידוש מעניין מאוד מאוד. כשיש, ואני עכשיו בכוונה נותן דוגמה, כשיש נניח חצי ליטר שמן בקערה, עוצמת האור היא גדולה יותר. כשיש רבע ליטר, עוצמת האור נעשית חלשה יותר. חידוש עצום שמורי חולק עליה מבחינת הטבע. אבל כך אומרים התוספות, ולכן כשאדם מחה אור הרי הוא כמחבא אור, ומשום כך הוא חייב. כך סברת התוספות. משום כך תוצאה משברה זו של התוספות, הם הגיעו לידי הלכה מאוד מאוד מעניינת, ולכן נראה כחיבוי, ומכאן יש להדיר קנדילה, נר שעבה. אם יש לך נר שעבה והוא דולק למעלה, והרי זה מוצק, זה לא כמו שמן בקערה, אז אם אתה תחתוך למטה כדי לא לבזבז את כל הנר, ואתה חבל לך שיתבזבז כל הנר, אז זה לא נקרא שאתה מחה את האור, כי זה מוצק, זה דבר מוצק. כן, או אם למשל יש לך עוד עם אש למעלה ואתה שובר חלק ממנו כדי שלא, שהאש לא תאכל את כולו, הרי אתה לא מחה את עוצמת האור, לכאורה בדבר הזה מותר. הוא כך נראה כחיבוי, ומכאן יש להתיר קנדילה של שעבה גדולה לחתוך למטה ממנה, כיוון בשעה שחותך אותה אינו מחיש מאור שלה כלל, אף על גב שהוא גורם לגרום כיבויה שרה, ודווקא לחתוך אותה באור, אבל בסכין אסור, על איבת חולה אלמה, זה בגלל נתקן מענה וכו', שלא ניכנס לעניין הזה. אבל חידוש גדול חידשו התוספות, לא אמרו שברגע שיש לי נר מוצק, מותר לי לחתוך, כי אז אני לא מקרב כיבוי, אני לא מחה אור, לא מחה אור. אבל ברגע שזה שמן, שזה נוזל, והוא מחובר, אז האש מחוברת לשמן, אז על זה שאתה ממעט, לוקח חלק מהשמן, אתה מחליש את עוצמת האור, וזה נקרא מחבר, וזה אסור וחייב. זה החידוש של התוספות, שכאמור, מורי לא מסכים איתו בטבע. הוא אומר, זה לא דבר שנכון בטבע, שבאמת זה מחליש את האור, וזה ניתן לבדיקה. זה לא דבר שלא ניתן לבדיקה. עד כאן. עכשיו רבותיי. באמת, אם נחזור חזרה לענייננו, אומר הרב אלדנברג, הגז הוא כמו שמן בקערה. על זה שאתה לוקח, חוסם את זרימת הגז, זה כמו מסתפק שמן. והואיל ואתה מסתפק שמן, אז אתה מקבק, גורם כיבוי, מקרב כיבוי, מחבא, מחליש את עוצמת האור לפי התוספות וכו'. בכל מיני מונחים נשאר אלדנברג, אבל כמו שאתה מסתפק שמן, וזה עיקר ההשוואה שלו. באמת רבותיי, למרות שאנחנו מבינים את הרב אלדנברג ואפילו מסכימים איתו להלכה, עדיין בכל זאת לכאורה זה שונה מאשר שמן בקערה, כי שמן בקערה אגור ומצוי בקערה, וכאן הזרימה של גז, ואתה רק חוסם בעד הזרימה הזו. ולכאורה רבן הוא צודק, אם אתה חוסם בעד הזרימה הזו, זה כמו שאתה חוסם בעד זרימה של קסמים שזורמים מרובות, שלכאורה יש מקום להתיר, ואין מקום לאסור על כל פנים, וודאי לא לחיוב. כך לכאורה עדיין יש להשיג כדי להבין תורה ולהבין אנחנו צריכים אותה. ובכן רבותיי, באמת יש גמרא במסכת משנה, במסכת שבת, פרק שני, אנחנו כל הזמן אומרים אותה בית הכנסת, לא יגב עוד המשפפה רשלה וסו וימלענו שמנו איתננו. רק מה, זה הופך להיות לנו כמו סידור, כמו נוסח תפילה, ולא תמיד אנחנו מתבוננים בדברים ההלכתיים שיש בהם. ויש כאן מסכה עצומה. מה נאמר באותה משנה שנמצאת בתלמוד הבבלי בדף כ"ט עמוד ב', לא ייקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל שתהיה מנטפת, ואפילו היא של חרס ורבי יהודה מתיר, אבל אם חברה יוצר מתחילה מותר, מפני שהיא כלי אחד. ונסביר את הדברים. הנה רבותיי, יש לנו כאן נר עם פתילה, שמן עם פתילה, ואני רוצה שתדלק הנר בליל שבת כל הלילה. אין מספיק בכלי הזה יכולת לקלוט הרבה שמן כדי שהפתילה תמשיך לדלוק כל הלילה. מה עשו בימיהם? לקחו שפופרת של ביצה, נקבו אותה, רוקנו אותה מהחלבון והחלמון שבתוכה, שמו בתוך השפופרת של ביצה שמן, תלו אותה מלמעלה, מכוונת, מעל הכלי של השמן, והיא כל הזמן מטטפת טיף בטרטיף של שמן. כך השמן מתרבה, ועל כל פנים יש לו אספקה של שמן במהלך כל הלילה, והלבה דולקת כל הלילה. ומה נאמר במשנה? שאסור לעשות דבר כזה, גזרה שמה יסתפק מהשמן שבשפופרת. אבל אם השפופרת הזו לא תלויה באוויר אלא מחוברת נניח עם עמודים או עם חרס כחלק בלתי נפרד מהכלי, מותר להשתמש בה, כי אין מקום לגזור גזירה שמה יסתפק. כמו שאנחנו לא אומרים שאסור להדליק נר שבת בפטירה משמן, גזירה שמה יסתפק משמן. גזירה כזו אנחנו לא גוזרים. אז אם זה כלי אחד, בוודאי שהם גוזרים. אבל כיוון שזה שני כלים, ואז האדם אומר, וואי, השמן שנמצא בשופרת, הרי הוא נקי, הוא לא מחובר עם הכלי של מטה. וחסר לי שמן לסלט, למה שאני לא אקח שמן? ובין כך הוא רק מטפטף מלמעלה למטה. לא, זה אסור. אם תיקח שמן מלמעלה למטה, מהשמן של מעלה, אתה כמסתפק שמן, ואתה עושה איסור דאורייתא, כי על איסור דאורייתא גוזרים גזרות, לא על איסור דרבנן גוזרים גזרות, אלא על איסור דאורייתא. זאת אומרת, שכאן הגענו לחידוש עצום. לא רק שהשמן נמצא בקערה, והפטירה דולקת והמסתפק שמן ממנו, נחשב כמחבא, והתוספות עשו מאמצים עצומים כדי לבוא לומר שהוא מחה את אורו, אלא גם כשיש לי טיף בתרטיף נוזל כדי להבטיח הספקה ממושכת, זה נחשב כחלק מן הלהבה, והלוקח ממנו מחבא, נחשב מחבא. ומכאן אנחנו נבין שבאמת אם אני בא ומתיז עם רובות מערב שבת קסמים לתוך להבה, ועכשיו אני חוצץ ביניהם פיזית, אני חוצץ פיזית, אני עוד לא בטוח שזה מותר. אם אכן באמת טיף בתרטיף והוא מתיז, כי זה רובוט, לא על ידי, לא על די בשר ודם, כי על די בשר ודם יש בחירה חופשית, אז יכול להיות שאדם ישוב בתשובה ולא יזרוק. אבל רובוט, מרגע שהכנתי אותו מערב שבת ויורה יורה, והוא יירה כל השבת, כן רוצה את המדורה להתחמם בה, להתחמם לאורה, לא רוצה שחבה, אין לי מאגר בלתי נדלה של הדברים האלה. ועכשיו אני חוצץ ביניהם, הרי ברור שלכאורה זה כמו השפופרת של שמן מלמעלה, שאכן זה נחשב כחלק מן המאגר. ובאמת רבותיי, יש עוד הלכה בהלכות שביתת יום טוב שהיא מאוד מעניינת. נאמר בפרק רביעי מהלכות שביתת יום טוב, הלכה שלישית, אומר רבנו כך, שאגודה של עצים שהודליקה במדורה, כל עץ שלא אחזה בו האש מותר לשומתו, ואינו דומה למסיר שמן מן הנר. נשים לב, יש לנו כאן קנים, בחלק מן הקנים כבר האש אחזה, ויש קנים שהאש עוד לא הגיעה אליהם. נאמר בהלכה, קנה שהאש עוד לא הגיעה אליו מותר לי למשוך אותו, וזה לא נקרא מחווה. אבל אם אני לוקח עוד שכבר האש אחזה בו, אסור לי לתלו, כי זה מחבא. לכאורה, מותר לי לחצוץ בין קסמים שנתפזים למדורה, כי לכאורה זה כמו שאני שולף קנה שעדיין לא אחזה בו האור. אבל אינו כן, יש הבדל. מדוע? כי הקנה שעדיין לא אחזה בו האור, זה משום שהאש צועדת אליו, וכל עוד לא הגיעה אליו מותר לי לקחת אותו. כמו נר שנפל על השולחן ויש סכנה ללהבה, עכשיו היא מתפשטת ואני פוחד שתשרוף הכל, שמותר לי לשים כאן מחיצה איפה שהאש עדיין לא הגיעה, או קערה עם מים, שכשהאש תגיע לקערה מים הקערה תתפוצץ ואז זה יתקבל וזה גרם כיבוי. אבל כי האש הולכת לשם, אני לא לוקח משהו מן האש, אני חוסם, אני שם מחסום, אז זה מותר לי כי האש עוד לא הגיעה. אבל דבר שהוא כל הזמן נורא ומטפטף, הוא נחשב כמי שכבר אחזתו האש, והואיל וזה נחשב כמי שחזתו האש, זה גדר של מחבא. אומר מורי, באמת בעניין של מאגר שמן שאתה נוטל ממנו, זה לא בגלל שאתה מחה את אור השמן, אלא כל שהשמן קיים זה כאילו שהאש אחוזה בכל השמן. ואכן צודק הרב ולדנברג, כשהוא הולך מחבא במרחק שמטר את הגז ומיד זה נחבא, זו הוכחה עצומה שאכן באמת כל המאגר הזה, גם בשבצינור, הכל זה כאילו להבה כבר אחזה בו. והואיל וכן, אין אפשרות שאתה תיקח משם, כי זה גדר מחבא. עכשיו, כל שצועד ומטפטף לקראת האש, דנו אותו חכמים כחלק מהשמן, כחלק כבר מהמדורה, כי סופו להגיע לשם, והואיל וסופו להגיע שם, כמי שאחזת תוהה להבה דמיה, ולכן אסור בגדר מחווה, אבל כל שהאש צריכה להגיע אליו, ועדיין לא הגיעה, מותר לך למשוך אותו, למשוך אותו. אבל הנמלה כמו קנים, שהם נפרדים, אבל גז הוא לא נפרד, הוא לא נפרד, אלא זה ממש אחד ליד השני בחילות כל כך קטנות, שזה לא גדע שאתה מושך קנה. ומכאן בזה נסיים משהו מעניין ומרתק, שנאמר במלכות יום טוב, שביתת יום טוב, בעניין אצל מרן השולחן ארוך, בסימן תף קוף יוד דלת, בסעיף ג' נר של שעבה, שרוצה להדליקו ביום טוב, וחס עליו שלא יישאר, שלא יישרף כולו, יכול לתן סביבו, קודם שידליקנו, דבר המונע מלשרף, בעניין שיחבא כשיגיע שם. אומר מרן, הנה, יש לי נר, אני רוצה להדליק אותו ביום טוב. מותר, מאש מצויה מותר להדליק אותו ביום טוב. אבל חבל לי שיתבזבז כל הנר. זה ליום טוב, אני צריך אותו לשעה, לא צריך, חבל לי על האנרגיה הזו. ולכן, אומר מרן, אם אתה לפני ההדלקה תשים גורם המחבא, כגון, היו שמים לימון בתוך הנר, לפי גובה שהם רוצים. אתה שם את הלימון בגובה שאתה צריך אותו, ואחר כך אתה מדליק, אז הלהבה דולקת, 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 עד שהיא מגיעה ללימון, היא נחבאת. וכך חסכו באנרגיה, שלא לבזבז את הנר. אבל התנאי של מרן, שאת הגורם המחבא יש להתקין לפני ההדלקה, וכך מרן פוסק. מעריץ רבותיי, מחדש חידוש עצום, שאפשר לשים את הגורם המחבא גם אחרי ההדלקה. למה? כי הרי זה נר מוצק, זה לא שמן. לפי התוספות, מה אתם זוכרים? לפי התוספות, מה הם אמרו? כשזה שמן אתה מחה את האור, זה קנדילה, כי זה אור, אתה לא, אתה בא גורם גרם כיווי לאחר מכן. אז מעריץ מורה להיתר שאפשר לשים את הלימון בנר גם לאחר שהדליק אותו. נתאר לעצמנו, האישה הדליקה נר יום טוב, לכבוד יום טוב, מותר, יש מצויה. בא בעל ואומר, לא חבר על כל הנר הזה, עכשיו שימי אותו בתוך לימון, יש לי לימון, אני הכנתי לימון מערב שבת, עם חור, מערב עם טוב, שימי את הלימון הזה שם, כן? אז אומרת לו, אני קראתי עשר עבודה יוסף שאסור. הוא אומר, אבל מעריץ שלנו מתיר. ולכן, לפי מעריץ, מותר. הרב עבודה יוסף חולק על מעריץ. מורי חולק על מעריץ. למה? שוב, לפי הרעיון, כל שהאש אחוזה בקנה, בעוד, גמרנו. אסור לך להתעסק איתו. אסור לך. זה גדר מחבא. לכל יותר נוכל להסביר את הדברים בגדר של ההבחנה בין גרם כיבוי ובין קירוב כיבוי. אומרת ההלכה, אם אדם שם ניצוצות, זאת אומרת יש ניצוצות נתזוב בליל שבת, והוא פוחד על השטיח, יפלו ניצוצות על השטיח, יישרף השטיח, מותר לו לשים כלי בלי מים על השטיח, והניצוצות נופלים לכלי ונחבים, כי זה רק גרם כיבוי. אבל אסור לו לשים כלי עם מים על גבי השטיח, כי זה מקרב כיבוי. הניצוץ מגיע וזה מקרב כיבוי. אם כן, איפה לא יהיה אלא לא פחות מקרב כיבוי שאסור, כן? על אחת כמה וכמה שיש לנו יסוד גדול שכל שהלהבה אחוזה בו, בין שמן, בין גז, בין מוצק, ההתעסקות בו שמקרב את הכיבוי, הב ילה כחיבוי ואסור ואולי אף לא חייב. רבי חנינה בעגש ומרצה לבוא, רבי כל הבא, מזיל תורו ויעזור.